שלום, אורי שוב.
היי רן, מה קורה?
מצוין, תודה. זה פודקאסט מספר 2 שלנו ברוורסים פלטפורמה, reversim.com. ברוכים הבאים, ונקווה שגם הפעם יהיה מעניין.
כן, בהחלט.
אז בוא נתחיל לחפור פנימה. ופעם שעברה בעצם סיימנו, חתכנו באמצע דיבורים על אופן סורס, ונשארנו כמה נושאים פתוחים. אז אולי אורי, אם תרצה להתחיל לדבר על הדופ בתור התחלה, שהזכרת את זה בסוף הפודקאסט הקודם.
כן, אז הדופ. ככה התחלנו לדבר על, הגענו לזה דרך אופן סורסים שאוטברן משתמשת בהם, ובסוף הזכרנו ככה את הדופ, שאני לא יודע אם כולם מכירים, לפחות היה נשמע לי רן שאתה לא הכרת.
אחר כך הלכתי
וקראתי,
אבל לא הכרתי, לא.
כן, אז אני חושב שמה שיפה בהדופ זה ש... זה ב... אם דיברת על האופן סורסים שגוגל משחררים, אז הדופ הוא לא אופן סורס מבית גוגל, אבל הוא נולד מהווייט פייפרס של גוגל, בנושא GFS, MapReduce, Big Table.
כל אבות האומה.
כן. כל אבות המזון, אפשר ובעצם גוגל שחררו לדעתי באזור 2006 את ה-White Papers של הפלטפורמות האלה.
כן, כן. יצא לי גם לכתוב על חלק מהם באופן אישי בבלוג שלי. וכן, אבל לא היה לי שום קשר לכתיבה המקורית של ה-White Papers.
כן, אז גוגל שחררו את ה-White Papers האלה ב-2006, ובעצם חבר'ה של אופן סורס, של אפאצ'י, לקחו את ה-White Papers האלה ופשוט מימשו אותם. תחת קורת גג אחת שנקראת הדופ, חלק ממנו שימש... תחת פרויקט שנקרא לוסין, יש קרולר שנקרא נאץ', ולפחות ה-HDFS, שהוא ה-Hadoop File System, שימש בהתחלה בפרויקט הזה, והם בעצם בנו חבילה של פתרונות, שעדיין ממשיכה ומתפתחת. אני אעבור רק על חלק מהם.
אז בוא נראה, אולי ניתן ככה, נעלה אולי עוד כמה עשרות אלפי רגל למעלה, ונדבר רגע על מה המשמעות של ביג טייבל, מה המשמעות של GFS, כי לא כולם, אני מניח, מכירים את המושגים האלה.
כן. אז בעצם, אתה יודע, היכולת ליצור, מדבר קצת על GFS, היכולת ליצור פייל סיסטם, שהוא... גדול ורחב ידיים עד כדי סקלבל עד אינסוף, אפשר לומר, שמבוסס על על תוכנה, על סליחה, על חומרה פשוטה. אני מניח שכל מי שהתנסה טיפה במערכות בסקייל גבוה מתחיל להגיע לשאלות של איפה אני מאחסן את כל המידע שלי. ו יש פתרונות או פתרונות שהיו רווחים עד אז, היו בעצם פתרונות של בואו נקנה ארונות גדולים שיודעים לספק הרבה מידע בקצבים מאוד גבוהים, אבל הם גם עולים בהתאם לזה. ארונות סטורג' כאלה,
כמו נטה. סליחה, כן, דברים בסגנון של רייד למשל, או של נט-אפ שעושים אפליקציות בסגנון הזה וכולי, לזה אתה מתכוון?
כן, נט-אפ זה סוג של פתרון בכיוון הזה. רייד זה, היום יש גם ריידים בקונפיגורציות מאוד מאוד קטנות. רייד הוא פשוט שיטת שימוש בדיסקים. אבל נט-אפ זה בעצם הגדולה שלו, היכולת לאחסן המון 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 מידע אנחנו מדברים על טרות ואולי יותר של מידע, רק שנטע פולה הרבה.
אז בעצם GFS זה מערכת קבצים מבוזרת שיכולה לעשות סקייל לגדלים אולי אינסופיים, שמתבססת על חומרה זולה ותוכנה חכמה, אפשר לומר.
כן, כן. תוכנה שפשוט יודעת לפזר על הרבה מאוד על הרבה מאוד מכונות קטנות וזולות, הרבה מאוד מידע, או בעצם
כן.
אפשר לומר אינסוף מידע.
כן, ולפי מה שאני זוכר, אני לא עובד בזה הרבה, אבל אני חושב שיש לה כל מיני תכונות של למשל קריאה מהירה יחסית, אבל כתיבה איטית, ועוד יהיה לתכונות מסוימות שלחלק מהאפליקציות זה טוב, אבל לא לכולם זה מתאים. אז צריך לדעת מה המגבלות של התוכנה.
כן, חשוב לזכור שאחד הדברים ש-GFS או המימוש ההדופי או האופן סורסי שלו, שנקרא HDFS, עושים זה גם שכפולים של המידע. זאת אומרת, מידע נמצא בכמה מקומות, ככה שמכיוון שאנחנו מסתמכים על חומרה שהיא יחסית זולה, אנחנו מניחים שחומרה יכולה להיכשל.
כן, ולמען האמת, גם חומרה יקרה יכולה להיכשל, ואולי תיכשל בחצי מהפעמים, אבל אלגוריתמית זה לא משנה בעצם, נכון?
נכון.
מספיק שזה ייכשל אפילו פעם אחת בחיים, אם יש לך לקוח אחד כועס, אז זה לא משנה לך.
כן. לכן הפתרונות האלה מניחים מראש שבעצם רכיב חומרה אחד בכל המערכת הזאת, בסבירות גבוהה מאוד שהוא ייכשל. ואנחנו מדברים על אלפי מכונות. אולי בגוגל זה כבר עשרות אלפי או מאות אלפי.
אני מנוע מלפרט, אבל יש לשער.
כן.
כמה זה אצלכם? זה אתה יכול להגיד?
אצלנו זה עדיין קטן, אבל אני יודע שלפחות עם הדופ ביהו, יהו פרסמו שהם הגיעו לקלאסטרים של 2,000 מכונות. עם הדופ. אז זה בעצם ככה בגדול על HDFS ועל היכולות שלו באחסון מידע, ואני חושב שאחד הדברים היפים מעל זה שבעצם מימשו את MapReduce של גוגל. אתה רוצה להגיד על זה כמה מילים?
כן, בטח. אז MapReduce זה בעצם אבסטרקציה שמאפשרת להריץ תוכניות באופן מקבילי מבלי לדאוג יותר מדי למקביליות. כלומר, אתה בעיקרון, MapReduce קיימת במספר שפות, מן הסתם ב-C++ ובג'אווה וגם בפייתון, ויכול להיות שיש לה עוד שפות. אתה בעצם מספק שתי פונקציות, את פונקציית המיפוי ואת פונקציית הצמצום, כלומר המאפ והרדיוס. ומסתבר שהרבה מאוד בעיות בעולם ניתנות לאבסטרקציה על ידי שתי פונקציות כאלה פשוטות. למשל, אם אתה רוצה לספור מילים, יש לך אוסף של דפים, נגיד כמה מיליוני דפים, ואתה רוצה לספור כל מילה, זאת הדוגמה הקלאסית, אז אני אתן אותה שוב, אתה רוצה לספור כל מילה כמה פעמים היא מופיעה בכל אחד מהדפים. כלומר, לעשות כזה, לעשות פשוט ספירת מילים. אז שתי הפונקציות שלך, המאפ והרדיוס, המאפ עוברת על המסמכים וסופרת בכל מסמך, עבור כל מסמך בודד. היא סופרת כמה פעמים מופיעה כל מילה. אוקיי? אז יש לך סיכום עבור כל אחד מהמסמכים, כמה פעמים כל אחת מהמילים מופיעה שם, ואז הרדיוס עוברת וסוכמת את כולם, זאת אומרת את כל המילים עבור כל המסמכים. אז המיפוי, למה קוראים לזה מאפ? כי הוא ממפה ממסמך לאיזושהי תוצאה יותר קומפקטית, שהיא כמה מילים, כלומר איזה מילים כמה פעמים, והרדיוס עושה צמצום עוד יותר של אותה תוצאה, כלומר עובר על כל המסמכים ומצמצם וסופר בעצם את המילים לאורך כל המסמכים, ומסתבר שהרבה מאוד בעיות ניתן לעשות להם אבסטרקציה בצורה של MapReduce. אז כאילו אני חושב שבז'רגון הגוגלי MapReduce זה שם נרדף ל-for loop או למשהו כזה, כלומר משתמשים בזה לכל דבר. לא, אתה יודע, זה בהתחלה כשרק התחלתי לעבוד בגוגל, אז ככה היו את כל השמות המפחידים של GFS, MapReduce, Bigtable, ועוד ועוד כאלה ואחרים, ולאט לאט הז'רגון הזה ככה נכנס, והיום כבר מדברים בזה, כאילו במקום להגיד תעשה for loop, אומרים תעשה MapReduce. אז נכון שזה אולי קצת יותר מורכב מ-for loop, אבל לא הרבה יותר מורכב, אחרי שעשית שניים כאלה, שניים או שלושה כאלה, זה כבר די פשוט. וזה באמת נותן לך להריץ את המשימה שלך, את הטאסק, אם אתה צריך למשל לעשות conversion של דאטה, או שאתה צריך, סתם אני יודע, נגיד לחשב page rank עבור האינטרנט, כן? אז דברים כאלה, כשרוצים לעשות אותם מהר, או רוצים שהם ייגמרו, במילים אחרות, אז צריך לעשות אותם ב-MapReduce. והפעולה היא בסך הכל, בזכות האבסטרקציה הזאת של MapReduce, זה עושה את זה די פשוט. עכשיו, MapReduce נותן לך כמה דברים, גם נותן לך מקביליות מאוד גדולה, כלומר, אתה כותב את שתי הפונקציות MapReduce, ואתה לא צריך לחשוב על כמה מכונות זה ירוץ, או איך לחלק את הדאטה, כל הדברים האלה קורים אוטומטית.
אני חושב שזה המקום היפה שבו הפייל סיסטם המבוזר משתלב עם ה-MapReduce, כי הדאטה שלך, בעצם הדאטה מפוזר על הרבה מכונות, שבמקרה ליד הדיסק יושב גם CPU. ויש את האפשרות פשוט לנייד את הפונקציות שלך, ולהעביר אותם אל המקומות שבהם הדאטה נמצא, כדי לבצע את החישוב מקבילי על הרבה מאוד מכונות. ובצורה הזאת, זאת אומרת, אנחנו לא חושבים על זה ביום יום, אבל בטוח הרבה יותר קל לנייד תוכנה או קובץ הרצתה, ולא לנייד דאטה. דאטה הוא כבד הרבה יותר.
נכון, אז המאסטר של המאפרדיוס באמת הולך ומפיץ את התוכנה, כלומר את הפונקציות מאפרדיוס, אל כל המכונות שעליהן כבר נמצא הדאטה, ואכן מאפרדיוס באמת גם מסתמך על היותו של GFS באותו מקום, הוא משתמש בזה כבד, וכן הרבה פעמים משתמשים גם בביג טייבל, שזה הסרוויס השלישי שעוד שנייה נדבר עליו, ובסופו של דבר זה נותן אבסטרקציה מאוד פשוטה להרצה של משימות מאוד גדולות, שאם לא היית משתמש בהם, אז כנראה שהיית צריך לחשוב על זה לבד, כלומר, היית צריך לחשוב, קודם כל, איך מריצים את הפעולה הזאת במקביל. דבר שני, מה קורה אם אחד, מספיק שרק אחד מהמשימות נכשלת. אתה צריך לעשות לה ריטריי, נכון? אתה צריך איכשהו לאסוף את הנתונים מחדש. כלומר, את כל הדברים המורכבים האלה של הרצה במקביל, MapReduce פותר, וכל מה שאתה צריך לספק, זה שתי פונקציות פשוטות, שגם מי שלומד מבוא למדעי המחשב, קורס מספר אחד, יכול לכתוב אותם. כלומר, פונקציות שבהם אתה עושה את החישובים המתמטיים, הסטרינגים הרגילים שלך, וכל השאר כבר נלקח בחשבון על ידי המערכת.
אני חושב שמדובר פה בהפשטה מאוד גדולה של תהליכי התכנות, רק מה שחשוב להבין זה שיש פה שינוי בחשיבה, וזה לפעמים מחסום מאוד גדול בשביל הרבה חברות תוכנה לעבור לכתוב בצורה של MapReduce.
נכון, זה אני מסכים לגמרי, ואני חושב שגם במסגרת של הדופ יש איזשהו פתרון קטן לזה.
כן, יש כמה פתרונות בכלל שנוצרו מעל מעל HBase, נדבר על זה עוד מעט, מעל הדופ.
אבל לפני זה נזכיר את הסרוויס השלישי שהוא ביג טייבל.
כן.
אז בעצם ביג טייבל הוא מימוש של דאטאבייס, אבל מוגבל. מוגבל במובן שאין לו את כל הפונקציונליות השלמה שיש בדאטאבייסס רגילים. למשל, אין בו אפשרות לעשות ג'וין בין טבלאות. זה הדבר הבולט ביותר, עד כמה שזכור לי. אבל מה שכן, הוא מבטיח לך מהירות וביזור בדומה ל-GFS מאוד מאוד גדולים. כלומר, אתה עדיין יכול לעשות שאילתות SQL פשוטות על טבלה אחת, אבל אתה יכול להחזיק דאטה מאוד מאוד גדול, ואין לך את כל הכאב ראש. כלומר, ביג טייבל הוא מראש דאטאבייס מבוזר. אין לך את המעבר הזה ממכונה אחת של דאטאבייס למאסטר וסלייב, או דברים כאלה שיש ברוב הדאטאבייס המסורתיים, אתה מראש בונה לסקייל ולמהירות מאוד גדולה, אתה מרוויח בזה פשטות, מה שאתה מפסיד, אם אתה בוחר להשתמש בזה, זה פונקציונליות יותר רחבה של דאטאבייס, אבל שלמען האמת לא תמיד צריך אותה. כלומר, זה כבר מאוד תלוי באפליקציה. אז זה ככה בגדול, ביג טייבל. יש לך משהו להוסיף על זה, אורי?
כן, אני חושב ש... בוא נגיד ככה, ל-Outbrain לפחות, הייתה בעיה של... אנחנו משתמשים בדאטה שהוא דאטה של קבצי, או בוא נגיד פוסטים או אייטמים של RSS, או קבצים שאנחנו, דפים שאנחנו מורידים מהאינטרנט, שבהתחלה שמרנו אותם בתור זיפים, זיפ פיילים קטנים, בתוך איזשהו עץ, עץ מורכב של ספריות, פשוט בתוך מכונה. אבל הדאטה הזה גדל וגדל וגדל, וחיפשנו פתרון שהוא יהיה איזשהו נטוורק סטורג' שכולנו נוכל לגשת אליו מכל מקום, ועברנו על כל מיני פתרונות, והסתכלנו מאוד מאוד לעניין על הדופ, רק שנתקלנו בבעיה, אנחנו יש לנו קבצים קטנים והרבה מאוד קבצים קטנים, ובעצם כשאתה מסתכל על הדופ הזה, או על GFS, או המקבילה שלו שנקראת HDFS, החבר'ה האלה אוהבים לעבוד עם יחסית מעט קבצים מאוד גדולים, כי ה-name node, המוח שיודע תמיד איפה נמצא כל קובץ, בסופו של דבר הוא אחד, והוא מוגבל ביכולת שלו להכיל מידע. אז בעצם פה HBase, שהוא HBase הוא המקבילה של GFS בהדופ, בא לעזרתנו, ובעצם עשינו אבסטרקציה בצורה שבה הוא אמר, במקום לשמור הרבה מאוד קבצים קטנים, תנו לי, אני אצור לכם בעצם דאטאבייס של כל המידע שיש לכם בקבצים הקטנים, ותשמרו את זה אצלי, אני כבר אסדר את זה כקובץ אחד גדול מעל מעל ה-HDFS או מעל ה-file system של הדופ. וזה עזר לנו מאוד, פתר לנו בעיה מאוד רצינית.
עכשיו יש לי שאלת הבנה. אז בעצם הדופ זה חבילת תוכנה, שאני מניח שהיא צריכה לרוץ על איזושהי חומרה שמקונפגת בהתאם. אז איך עושים את המעבר הזה מלהוריד את הביטים, או להוריד את הסורס של התוכנה, עד כדי שיש לך מערכת שהיא עובדת? איך זה עבד אצלכם?
האמת שזה זה מאוד פשוט. אפשר להוריד את הקומפוננטות של הדופ מהאתר של הדופ, שיושב תחת אפאצ'י.
ודאבל קליק ומותקנות? או סודו משהו בלינוקס ומותקנות?
משהו כזה. דרך אגב, הדופ על הקומפוננטות שלו עובד רק על היוניקס לינוקסים. כשהם רוצים להריץ את זה בווינדוס, אז הוא עובד תחת סיגווין בלבד.
אוקיי.
ואפשר להוריד אותו בכל מיני מודים, מוד שהוא לוקלי למכונה, אם אתה רוצה לעשות ניסיונות ואבלואציה איתו, מוד שהם קוראים לו חצי מבוזר, אתה עובד מעל מערכת מבוזרת, כשאתה מגדיר רק נוד אחד מקומי, אתה יכול לעבוד ברשת של מכונות, אתה פשוט מקנפג לך מי הם המכונות שמשתתפות, מי הוא המאסטר, קונפיגורציה מאוד מאוד פשוטה, בוא נגיד, למישהו שהוא יחסית ירוק בעניין, גג חצי יום והרמת קלאסטר של הדופ.
הבנתי, אז אתה פשוט אומר, קנית שלושה ברזלים, קנית שלוש מכונות, התקנת להם התקנת להם לינוקס, התקנת להם הדופ, אתה איפשהו צריך
כנראה לקנפג. ג'אווה, אוקיי, זה הכל ג'אוואי.
כן, וצריך לקנפג את הדופ, אני מניח כדי שידע מי מדבר עם מי, וזהו, וזה רץ, כל כך
פשוט. וזה רץ, כן. מגניב. לוקחים טרייל יש כאלה תוכנות ניסיון של שבאות באתר או בטוטוריאל, ויאללה, רצים. זה מאוד פשוט.
אוקיי, אז נשמע.
באמת, וזה הם עשו עבודה גדולה בלפשט את ה...
נשמע מעניין. אני חושב שאולי אנחנו צריכים להסביר למה מדי פעם אני מתפרץ לדברים שלך ואתה לשלי, אז בעצם אנחנו לא נמצאים באותו חדר, אנחנו מדברים מעל סקייפ ומקליטים את השיחה, אז מדי פעם יש ככה קצת אולי עיכובים ברשת, או שאנחנו לא שמים לב, אז פה משל אנחנו מתפרצים אחד לשני, אולי פעם אנחנו גם נקליט את זה ביחד, היו לנו תוכניות כאלה, ככה שממש נשאר באותו חדר, ונקליט את השיחה ביחד, ואז נראה איך ההתפרציות שלנו הולכות, אולי הם אפילו יהיו יותר גרועות, מי יודע.
יכול להיות, אולי ישמעו מכות, אבל...
טוב, אז
עוד ככה, כמה דברים על הדופ, דיברנו קודם על השינוי בחשיבה של MapReduce, לקחו חברות כמו יאו ופייסבוק, לקחו את הבעיה הזאת ופשטו אותה עוד הרבה יותר, וכתבו שפות שנועדו בעצם לאיבוד דאטה מעל בעצם מעל MapReduce.
אתה רומז שלפייסבוק יש הרבה דאטה?
כנראה שלפייסבוק יש הרבה דאטה, אל תיקחו את זה. פייסבוק הם אחד המשתמשים הגדולים של הדופ. יאו לצורך העניין כתבו את פיג, שהוא פריימורק להריץ דברים בשפה שהיא דומה, קצת יותר מזכירה את SQL, אולי אפילו יותר ידידותית מ-SQL. פיג ופיג לטין זה השפה עצמה.
הגדולה של פיג, לפי מה שקראתי ולא ניסיתי אותה, זה שהיא נותנת לך את האבסטרקציה של
MapReduce. אתה לא כותב MapReduce. אותו דבר הייב, שבא מבית פייסבוק, והם בעצם אומרים שהיא עוד יותר ידידותית. ופרויקט מאוד מעניין שנקרא Cloud Base וגדל ב-SourceForge, פרויקט Open Source, שבעצם מאפשר לכתוב SQL מעל MapReduce. זאת אומרת, אם אתה עובד, יש לך Data Warehouse שאתה עובד מולו ב-SQL, ואתה לא רוצה לשנות את כל השאילתות שלך, תהפוך אותם תעביר את החיבור שלך לדאטאבייס, לעבוד מול קלאודבייס, במקום לעבוד מול MySQL או דאטאבייס רגיל אחר, וקדימה הפועל. וזה שילובים מאוד חזקים, שלטעמי, ההשפעה העיקרית שלהם זה בהפצה. של הבשורה, ביכולת לעשות את זה ממש ממש קל.
כן.
את העבודה מעל הרבה מאוד דאטה ממש ממש קלה.
כן. אני חושב שבהקשר הזה גם שווה לציין שמעבר לשחרור של הספציפיקציה של שלושת אבות האומה האלה, MapReduce, BigTable ו-GFS, עוד פרויקט שקיים שאני מכיר בגוגל, זה Data Centers אוניברסיטאים, שכבר רצים עם המימושים האלה. כלומר, לא רק שחררו את הספציפיקציה, אלא גם ממש הקימו דאטה סנטר, שמיועד לשימוש אוניברסיטאי, וסטודנטים באוניברסיטאות שונות בעולם, עושים קורסים שמשתמשים בדאטה סנטר האלה, כיוון שהרבה פעמים באוניברסיטאות, אתה יודע, זה לא חברה, יש להם בעיה של איפה להריץ, ואיך להתקין את התוכנה וכולי, אז זה כבר מסופק, וכל המימושים שנמצאים על הדאטה סנטר האלה הם אופן סורס, כלומר זה לא מימושים פנימיים של גוגל, אבל הם משתמשים באותה ספציפיקציה, ואני מניח שלפחות חלק מהם, אם הם לא בדיוק הדופ, אז הם לפחות משהו בסגנון של הדופ. אז זה נחמד ככה למי שרוצה לשחק, אני לא יודע באמת איך משיגים גישה, אני רק יודע שזה קיים. אז בעצם החלטנו לפני השידור, שב-25 דקות לתוך השידור נעשה צ'ק פוינט, ואיפה אנחנו עומדים, ומסתבר שדיברנו רק על הדופ והגענו לזה. אז יש הרבה מה לדבר על אופן סורס. אבל מה שכן, אחד מהמאזינים, אודי, השאיר הערה ארוכה ומעניינת, אז חשבנו ששווה להקריא אותה, לפחות את חלקה, שכל הצופים, שכל המאזינים יוכלו ליהנות. אז קודם כל נתחיל באיזשהו עניין חינוכי, שהוא אומר שהציטוט המלא ממבצע סבתא הוא, אל תגיד לי תירגע, כי אני מכיר אותך עוד מהגלגול הקודם שלך, אותך ואת האח המפגר שלך עם המוח בננה. למה אצל מי למדת לעשות רוורס עם עגלה? אצל מי? בפה למדת את זה? או אצלי בכותנה? אז זה הציטוט ממבצע סבתא. ואודי גם נתן לנו הערות מאוד יפות על אופן סורס, אז אולי מתישהו גם אודי יוצא להצטרף לשידור, אם יש לו משהו נוסף להגיד, אבל אולי, אבל בתור התחלה אני חושב שאני אקריא את מה שהוא כתב, וזה שכדאי לשים לב להבדלים בין קוד פתוח לפלטפורמה פתוחה, כיוון שבשידור, בפודקאסט הקודם, השתמשנו במושג הכללי קוד פתוח. אודי, אודי מתקן שיש כמה סוגים של קוד פתוח או פתיחות כלשהי. אז אחד מהם זה קוד פתוח והשני זה פלטפורמה פתוחה. ולדוגמה, API של גוגל מאפס הוא לא קוד פתוח, הוא פלטפורמה פתוחה, ואני מסכים עם אודי, אכן לא דייקנו. וג'אווה שדיברנו עליה, או ליתר דיוק ה-JDK, זה היה פרויקט שניתן היה במקרה הטוב לגשת לקוד שלו, אך לא לעשות שינויים, עד שלפני שנתיים סן הכריזה שהיא משחררת אותה כתוכנה חופשית, מהלך של ידיעתי, כך כותב אודי, הסתיים רק לאחרונה. אז אודי גם נותן כמה רפרנסים למה ההבדל בין קוד פתוח לפלטפורמה פתוחה, וכל זה נמצא בעצם בהערה לפודקאסט הראשון, לפודקאסט הקודם, ואתם מוזמנים לעיין. ותודה רבה לך, אודי.
נשמח לקבל גם הערות מחבר'ה כמו סן לגבי מה קורה איתם ועם קוד פתוח.
כן, כן. אז שמועות אומרות שאפילו סן יש בארץ. ובעצם אני חושב שלכל חברה רצינית יש איזשהו ייצוג בארץ. אז כן, יהיה מעניין לשמוע מחברות ומאינדיבידואלים מה דעתם בעניין. ואני לא זוכר אם ציינו את זה בפעם שעברה, אבל הסיבה שבחרנו בעצם להתחיל בקוד פתוח, להתחיל בדיבור על קוד פתוח, ויש לנו בעצם רשימה די ארוכה של נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, אבל החלטנו להתחיל לדבר על קוד פתוח, מאותה סיבה שאנחנו רוצים לעשות פודקאסט, כדי לחלוק את הידע שלנו, כדי לדעת מה קיים עוד בעולם, מחוץ למיקרו הקטן שלנו, וזו אני חושב אותה סיבה שאותה מוטיבציה שיש להרבה אנשים שכותבים קוד פתוח, המוטיבציה של לחלוק את הידע שלהם, לשתף אותו ולהתקדם גם באמצעות הידע הגדול שאחרים צברו באותו זמן.
כן, אני רוצה רק בזמן שנשאר לציין את אריק שכתב לנו הערה שהוא עכשיו מתחיל עם הכלבה שלו לטייל ולשמוע את הפודקאסט. אבל אם כבר אנחנו מזכירים את אריק, אז כדאי להזכיר את קסם קאונט של אריק ודן, שזה נולד מחשבון בטוויטר שסופר קסמים, והמשיך לאפליקציית פייסבוק, והחבר'ה האלה עושים מאמץ הסברתי ב... מדיה סוציאלית באינטרנט, וכל הכבוד להם.
כן, זה באמת מאוד יפה, אני גם שמתי לב, והאמת היא שלא ידעתי שאריק אחראי לזה, אז כל הכבוד אריק. ומה שעוד עוד אנקדוטה מעניינת בעניין, זה שיש איזושהי אפליקציה שמשתמשת ב-API של טוויטר, שאני חושב שזה נושא מרתק בפני עצמו, כל ה-API של טוויטר, אולי פעם נדבר עליו, אבל יש אפליקציה קטנה שמנסה למצוא את המשתמשים, שהם הכי... רלוונטיים באיזשהו מובן. עכשיו, איך מגדירים משתמשים רלוונטיים? זה לא כאלה שיש להם הכי הרבה followers, או לא כאלה שיש להם הכי הרבה פוסטים או טוויטים, זה כאלה שלהגדרתם משתמשים בטוויטים שלהם במונחים שרוב האנשים משתמשים גם כן. כלומר, במונחים שהם שכיחים. ולא מסתכלים כמובן על מילות קישור של for, if ומסתכלים על דברים שהם יחסית ייחודיים. אני מניח שהם משתמשים באיזשהו מדד שנקרא TF-IDF, שאני יכול גם להסביר מה הוא אומר. ומה שהם גילו, למה זה מזכיר לי, זה שהם גילו שאיזשהו משתמש, שיש לו משהו כמו אולי 60 followers, או אולי אפילו פחות, נמצא כמשתמש הכי רלוונטי, בגלל שהוא השתמש הרבה בקסאם קאונטס, והוא השתמש הרבה בגאזה, וזה טאגים שהרבה משתמשים, בהם, וכנראה שאצלו השימוש היה יחסית גדול.
כנראה שזה, אני אומר, כנראה שזה אריק,
אבל... לא, זה לא היה אריק, זה היה מישהו לא ישראלי, לפחות לפי השם.
אוקיי.
זה היה מישהו שאפילו משתמש בזה יותר מאריק.
אוקיי, אני מקווה שהוא לא מהצד השני.
לא לפי מה שהוא כותב, לא.
אוקיי.
לא, הוא מקסימום במקרה גרוע ניטרלי, אם לא יותר.
כן. אז תודה לכל מי שכתב לנו הערות. ה-URL שלנו זה reversim.com, וקדימה, תכתבו לנו. אנחנו מחכים להערות שלכם.
כן, אז באמת תודה, והנה אנחנו בדיוק עכשיו הגענו ל-30 דקות שהגבלנו את עצמנו, אז למעשה המשלחנו לדבר על קוד פתוח היום. יש עוד כמה נושאים שלא הספקנו לחסות, ואולי אפילו נמשיך אותם בפודקאסט הבא, ואם לא, אז נמשיך בנושאים הבאים, יש לנו רשימה ארוכה של נושאים.
ארוכה מאוד. טוב, להתראות לכולם.
אז אני חושב שהייתה הרזנה נעימה, ולהתראות לכולם.